עכשיו אנחנו עם הפרשנים, איתנו, איתי גדסי, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אבי גרינצייג.
בוקר טוב.
תראה איזה ימין, איך הוא מתנהג יפה, איזה ממלכתי, קיבל אתמול בומבה לפנים, מה שנקרא מבגץ, ואתה יודע, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, מה שנקרא.
אני לא בטוח כל כך שזה יעבוד ככה בכלבים נופחים אשר עוברת. אני אגיד לך משהו, יש כלל בדברים האלה שכשמישהו מושך את המטוטלת יותר מדי חזק לצד אחד, היא אחר כך עוברת לצד השני בבום. עכשיו, מה שבגץ עשה אתמול, מעבר לכל השאלות שאולי ניגע בהם עוד מעט, של הטיימינג ועצם הפסיקה והסיפור של ייצוג בחוקי יסוד, הוא עשה עוד משהו. במובן הפוליטי, היה לימין הישג אחד ברפורמה, היה את הסיפור של ביטול עילת הסבירות, שכולנו יודעים שזה לא באמת מסעת הנפש, לא, זה, לא על זה יצאו פה למאבק של הרפורמה המשפטית, אבל זה היה איזו תחושה של, יודע, מתנחמים בזה שמשהו אחד היה. וכשבגץ בא ואומר, גם את זה אני לא נותן לכם, גם את זה אני שולל מכם, אני רוצה למחוק לגמרי את כל איזה הישג שהימין השיג פה, אז היא יוצר תגובת נגד מאוד מאוד חריפה. ואני חושב שאנחנו נראה את תגובת הנגד הזאת בצורה הרבה יותר אגרסיבית ממה שאנחנו מדמיינים, גם בבחירות הבאות ובכלל.
כן, ככה אתה חושב? בשש אחרי המלחמה כן. נראה תגובת נגד חזקה מאוד של הימין?
כן, חד וחלק.
איתי?
קודם כל, אני מקווה שככה יקרה. אני לא חושב שזה מה שיקרה. אני חושב ש... בוא, זה יהיה מאוד מאוד מורכב, ויש לזה גם המון משמעויות. בעצם בגץ אומר, אנחנו נכנסים לאימות כאן ועכשיו בעיצומה של המלחמה, ולמעשה הם אומרים בצורה הכי ברורה לכנסת, לשלוחי העם בעצם, אין את ה... הם משתמשים לרעה בסמכות המכוננת, הם בכלל לא יכולים לחוקק את החוקים האלה שאנחנו מדברים עליהם. כמובן, הניזוקים הישירים למשל זה אריה דרי, את שולחן הממשלה כנראה שהוא יראה רק מספסלי חברי הכנסת, לדוגמה. אבל אני אומר יותר מזה, הזכיר אבי את לוח הזמנים למשל. אני הבוקר ממתין לדיון בשעה 9 בבית משפט, ולפני כמה זמן דחו לי דיון שמתנתי לו כמה חודשים בגלל המצב המלחמתי. ושימו לב כאן, בנושא אולי הכי חשוב שיש למדינת ישראל, הזדרזו שופטי בגץ לכתוב את פסק הדין בחיפזון, ברוב של אחד. כלומר, עשו כאן את כל הדברים הכי, אתה יודע שבמשפט רגיל, במשפט רגיל זה לא היה עובר. על שום בן אדם. ולכן אז היה פה כל כך גדולה שאני... כן, בבקשה.
אני אקטע אותך במילה, אני אגיד שזה גם ניכר בפסק הדין. זאת אומרת, רואים שזה היה, שזה לא אפוי, בוא נגיד ככה.
נכון, זה בהחלט.
כן, אבל מה זה מעניין אותם שזה לא אפוי? נתנו את הפסיקה שלהם, נגמר הסיפור. זה לא, אין פה עכשיו איזה דיונים בגלל שזה נפסל אולי בחודו של כל.
אני אגיד לך למה אני כזה פסימי, כי אני חושב שהתגובה הרפה שהסתפקה היום, ואתה יודע, שיגור כמה הודעות וגם לא מכולם, מאותת את מה יקרה הלאה. הרי מה קורה למשל, אומרים, כשתיגמר המלחמה נדבר על מי אחראי ונדבר על מי זה. אותו דבר גם פה, כשתיגמר המלחמה נתחיל לדבר על הרפורמה. תגיד, אתה חושב שכשתיגמר המלחמה, שאנחנו לא יודעים לשים את הנקודה מתי תיגמר, כן? נתחיל עכשיו לדבר על זה או על השיקום מהמלחמה ועל מה שקורה בצפון ועל מה שקורה עם איראן, ומי אמר לך שתיגמר המלחמה עוד חודשיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, עוד חצי שנה ואולי גם עוד שנה. אז אני לא כזה בטוח, אני חושב שיקח עוד הרבה הרבה זמן עד שיוכלו לטפל
אני,
בבעיה.
במובן לא... הזה, אני אגיד לך אבל משהו, במובן הזה דווקא הזמן יגדיל את הסיכוי לתגובה, אני גם אסביר רגע משהו. יש דברים, יש תהליכים שלוקח עליהם זמן לחלחל לציבור. למשל, הסיפור הזה של ההחלטה הזאת, לוקח לאנשים זמן להבין מה המשמעות של ההחלטה, שבעצם מבטל את הדמוקרטיה במדינת ישראל, זאת המשמעות האמיתית שלה. וזה נכון. לוקח זמן ותהליך, ואנשים מדברים על זה, ועד שמבינים, ועד שזה מחלחל לזעם, וכל זה. ופה דווקא המרווח של הזמן, ויש מרווח של כמה חודשים מתחמה, וועדת חקירה וכולי, יכול לתת לאנשים את הרספקט, את המבט, את הפרספקטיבה קצת יותר רחוקה, שהם אומרים, וואו, מה קרה פה? ואז להשפיע גם על ההצבעה שלהם.
אבי, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהמנדטים של נתניהו יעלו בעקבות הדבר הזה, כי הציבור באמת, אבל מצד שני, נתניהו לא יתרגם את זה כרגע לפעולות בנושא המשפטי כרגע. אתה מבין, הוא מתמקד כרגע.
רגע, אתם מזכירים את נתניהו, לדעתי הוא היחיד מבין הפוליטיקאים הבכירים בימין, ראש הממשלה, הוא לא הגיב לדבר הזה.
נכון, אבל אתה תראה, אם תסתכל על התגובות של הליכודניקים, אתה תראה משהו מאוד אחיד. זה מאוד מעניין, כי אתה רואה אצל כולם מי מאי גולן ויריב לוין ואמיר אוחנה, ועד לקצה השני של נקרא לזה אבי דיכטר ואופיר אקוניס, מישהו דאג לוודא שכולם יגיבו באותו סגנון. זאת אומרת, מצד אחד איזושהי נחישות של נתקן אחרי או נטפל בזה אחרי, אבל מצד שני כולם תרחו להעביר את אותו מסר של כעת מלחמה, כעת זה לא הזמן להתעסק בזה, וגם בגץ לא היה צריך להתעסק בזה, והם מבינים, מישהו עשה שיעורי בית והבין שזה מה שאנשים גם מחכים לשמוע, כי זה מה שרוב בוחרי הימין היו רוצים לשמוע כעת, כרגע יש מלחמה, לא מתעסקים בזה, אבל אנחנו מבטיחים לטפל.
ויכול להיות שהנשיאה חיות, או בכלל, ההחלטה לפרסם בעיתוי הזה, זה בדיוק בגלל שידעו שזאת תהיה התגובה של הימין, של ראש הממשלה, של השרים בליכוד.
אני לא חושב. אני אגיד לך משהו, וזה קצת, מבחינתי, שם סימן שאלה על שיקול הדעת של חיות. אני הנחתי עד לאחרונה לפחות, שגם אם היא לא איזה מאור משפטי גדול, אבל היא פוליטיקאית כן משופשפת, והיא הוכיחת את בעבר, היא די ידעה להתנהל בפוליטיקה בצורה חכמה. מה שהיא עשתה אתמול, היה צעד פוליטי ממש, לא אגיד שגוי, קושי לחלוטין. כי היה לה על השולחן את ההצעה של שס, וצריך להגיד משהו, ההצעה של שס הייתה מוצא של כבוד לכולם. זאת אומרת, היא לא התערבה בשיפוט או בהחלטה ביועדת או בכל דבר אחר, היא רק אמרה, בואו, היא אמרה לחיות ולברון, אתם רוצות שהשם שלכם יהיה בפסק הדין, את רוצה שזה יהיה המורשת שלך, השופטת חיות, קחי עוד 6 חודשים שתוכלי בהם לפרסם את הפסק הזה, מתי שתרצי. בעצם קחי זה שמרווח שלא לעשות את זה תוך כדי לחימה. ואז בא בית המשפט במקפצה ואומר, לא, דווקא תוך כדי מלחמה, וזה יצא גם בתזמון נורא, זה יצא כמה דקות אחרי שפורסם על עוד חייל שנפל ברצועת עזה. ואז לבוא ולפרסם את הפסיקה הזאת, זה צעד שגוי מאוד מבחינתם, אתה יודע, אני לא חושד שחיות עובדת בקמפיין של הליכוד, אבל ככה זה נראה.
טוב, מאוד מעניין לדעת.
אני גם חושב שזה בדיוק אמר פעם גפני, שגם אם בגץ היה מחוקק חוק שצריך ללמוד תורה, אז היינו צריכים לעשות הפוך. אסתר חיות לא רוצה את העזרה של הכנסת, והיא סוברת שבית המשפט העליון הוא הרבה מעל הכנסת, כמו שאנחנו רואים בפסק הדין, ולכן אתם לא צריכים לחוקק, ואנחנו יש לנו לוח זמנים שאני צריכה לסיים את הכהונה, ואחרת פסק הדין הזה יכול להשתנות אולי, ולכן היא מעדיפה לא לעשות את זה. לא אולי,
בעצם,
אלא
בעצם בהחלטה הזאת, רגע אבי, בעצם בהחלטה הזאת אתמול, השררה נשיאה חיות, או בכלל בית המשפט העליון, בגץ אישר את זה, שאתה יכול ללכת לבחירות כמה שאתה רוצה, ולהביא את נתניהו פעם אחרי פעם אחרי פעם.
לא רק נתניהו, הכנסת, האנשים שאתה בפתק שלך שלחת לכנסת, לחוקק
המוחד,
הם לא רלוונטיים בכלל, עדיף ללכת להיות שופט, זה לא רלוונטי.
רגע, אבל צריך להגיד משהו. להגיד משהו, זה מסוכן מאוד להגיד את האמירה הזאת בלי לסייג, מה הכוונה? אסור לייאש את המצביע ולהגיד לו כעת למאזינים שלנו ובכלל
אני לא מייאש, אני אומר את האמת אני אומר את האמת.
לא, רגע, נכון, אבל זה האמת עם כוכבית, למה? כי יש כן סיכוי אחד אם יש סיכוי לגבור על הדבר הזה הוא כן יבוא מהכנסת אבל זה צריך להיות נחרץ, זאת אומרת, זה צריך להיות מצב שבו יגיע גוש הימין בפעם הבאה, ינצח בצורה עוד יותר משכנעת אפילו, ויביא רפורמה שלידה הרפורמה שהשר לוין הציע תהיה משחק ילדים. כי זה הדרך היחידה בסוף. לשים סטופ לדבר הזה, להחזיר את הדמוקרטית למדינת ישראל, כמה שזה אירוני, בגץ בא בסוף והרג גם את הדמוקרטית וגם את היהודית. אז התיקוי היחיד כן להצליח להחזיר את הדמוקרטיה, הוא דווקא ברפורמה שתבוא מהכנסת, אבל רפורמה הרבה יותר אגרסיבית, רפורמה שתפרק את הסמכויות של בית המשפט העליון בצורה הנוכחית.
אתה שופך עלינו אולי, כמות של אופטימיות.
תרכיב אולי בית משפט חוקתי חדש, תשנה לגמרי את הקונספט הזה.
איתי, אבי גרינצג ממש אופטימי הבוקר הזה, בניגוד גמור אליך.
אני תמיד משתדל להיות אופטימי.
תגיד מישהו מכם...
אני אצטרף לאופטימיות שלו בשביל, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אנחנו נתקן, מה זה אנחנו, כן, העם והציבור ונציגיו, אבל עוד חזון למועד, קודם צריך לסיים את המלחמה.
תגידו, מישהו מכם דיבר עם שר המשפטים יריב לוין, לשמוע את מצב רוחו, מעבר לתגובה הלקונית שהוא הוציא?
לא ביממה האחרונה, אבל אני יכול להגיד לך שהתגובה שהוא הוציא אתמול היא מאוד משקפת באמת את האיש. זאת אומרת, הוא באמת חושב ומשוכנע שצריך להמשיך להוביל את זה. הוא באמת חושב גם שהזמן זה לא בתוך כדי מלחמה. אני אגיד משהו בסוג של לא הסתייגות, צריך לפרגן לו. בסוף הוא עמד מול הרבה מאוד זה והפגים חוץ שדרה לאורך כל הדרך. אבל יכול להיות שאם נרצה להמשיך את זה, מצטרך מישהו עוד הרבה יותר אגרסיבי בעמדה הזאת של שר המשפטים, כדי ש...
יותר אגרסיבי מיריב לוין. יותר אגרסיבי מיריב לוין.
כן, ודאי, משהו.
טוב, משהו שהסתתר לנו ככה מתחת לעיניים, עוד פגישה אתמול של השר גדעון סער עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נכון שההודעה הרשמית הייתה על עדכון על עזה היום שאחרי, אבל מן הסתם דיברו שם גם פוליטיקה, לא?
אפשר להניח, מה שנקרא. גם בלי להיות זבוב על הקיר, יש סבירות גבוהה שהיו אמירות פוליטיות בכדר. צריך גם להגיד עוד משהו, תראה. אני לא מתייחס ברצינות לסיפורים ולהשמועות שהיו פה, כאילו גדעון סער שוקל להצטרף לליכוד, לפחות לא בצלב הזה. לא נראה לי שזה הכיוון. אני כן חושב, ואפילו משוכנע בזה, שהוא לא ירוץ עם המחנה הממלכתי בסביבה הבחירות הבאות. אני חושב שזה גם רציונלי, כי אומר לעצמו גדעון סער, תראה, לגנץ נכון שיש על הנייר כביכול 30 מנדטים בחלק מהסקרים, אבל באותם סקרים הוא כבר מאבד לפחות חצי מהם עם רצה מפלגת ימין כלשהי. זאת אומרת, גנץ לא יכול להביא איזה ערך עודף, אבל ברור שיהיה משחק של מפלגות ימין עצמאיות, ואומר לעצמו שר, גם אני רוצה להיות שם, גם אני יכול לאסוף מנדטים מאותם 10-15 מנדטים נודדים שמחפשים בית, אני גם רוצה לקחת אותם, אני חושב שהוא גם יהיה באזור הזה.
איתי גדסי, אבי גרינצייג, תודה רבה לשניכם, בוקר טוב.
תודה רבה, בוקר טוב.